עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, תודה שאתם איתנו, ואנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. נניח שמחר בבוקר אקום עם החלטה לשנות כיוון. זהו, מיציתי את העיתונות. הגיע הזמן להפסיק למתוח ביקורת ולעשות משהו בעצמי. להשפיע באמת, בפוליטיקה. זה לא יהיה קל, אבל מצד שני יש לי נקודת פתיחה לא רעה. חלק מהמתפקדים אולי מכירים אותי מהטלוויזיה, ואולי יסמנו את שמי. אבל רגע, גם מועמדים אחרים מוכרים, אפילו יותר ממני. זאת אומרת, אין מנוס מקמפיין שישכנע את העולם למה לתמוך בי ולא באחרים. אתם יודעים, קצת קידום ברשתות החברתיות, אולי מכתב למתפקדים, אס-אמסים לדוגמה. אז הלכתי לבדוק מה סדרי הגודל, כמה כסף הוציאו המתחרים שלי על ההרפתקה הפוליטית. היום הכל אמור להיות שקוף וגלוי.
שלום רב לכם, אנחנו במשדר מיוחד שימשך בשעה הקרובה עם פרסום דוח המבקר, מבקר המדינה יוסף שפירא, שעוסק הפעם במימון הבחירות המקדימות, הפריימריז, שהתקיימו לפני כשנה במרכז הדוח, ביקורת על דוחות שהגישו פוליטיקאים למבקר.
אז לפי מבקר המדינה, לדוגמה, יושב ראש הבית היהודי בנט הוציא בבחירות המקדימות לא פחות מ1,200,000 שקלים. וואו, אבל בנט עשה אקזיט, לא חסר לו כסף, ואני אמא לשני ילדים קטנים עם משכורת חודשית. אז אולי אני אגייס תרומות? ממה שאני רואה בדוחות, רוב בחירי הליכוד גייסו בבחירות האחרונות בערך 500,000 שקלים. אבל אני לא מכירה מיליונרים גדולים, וחוץ מאבא ואמא שלי אני גם לא אוהבת לבקש כסף מאף אחד. בקיצור, נראה לי שישאר בעיתונות ואת השעה הקרובה אקדיש לכסף שמשמן את המערכת הפוליטית ואין לכם מושג כמה שהוא מניע אותה. בשעה הקרובה ננסה לברר אם שיטת המימון הנוכחית מושכת להנהגה את האנשים העמידים יותר ולא בהכרח המתאימים יותר, ומה עם אלה שאין להם? האם הם סמוכים על שולחנם של אנשי הון שלא בהכרח תורמים משיקולים אידיאולוגיים? איתנו צבי אזרחי, העיתונאי דה מרקר, שלום לך.
שלום.
אני לא חושבת שלמאזינים יש מושג כמה מחטפים נמנעו בכנסת בזכות השעות הארוכות שאתה עושה שם בוועדות.
תודה רבה.
ואתה גם חשפת לאחרונה בתחקיר מקיף בדה מרקר את מפת התורמים בארץ, שהצליחה להדהים אותי מבחינת המסועפות שלה, מיד נדבר עליה. אז כשאנחנו מדברים על מימון בחירות, זה מחולק לשניים. יש את המפלגות, ויש את הפריימריסטים, הבחירות המקדימות בתוך המפלגות. אנחנו נתעסק בזה היום, כי זאת תחילת הדרך של הפוליטיקאים, ושם גם המחויבות שלהם אישית. אז בוא תעשה לי קצת קואוצ'ינג, מאיפה אפשר להביא את הכסף?
קודם כל, דפנה, אני חייב לומר לך שאם את רוצה להתמודד, את לא העיתונאית הראשונה.
נכון.
יש בכנסת לא מעט עיתונאים, שלי חימוביץ', מיקי רוזנטל, יאיר לפיד, הכוכב.
מרב מיכאלי.
מרב מיכאלי, נחמן שי שהיה דובר, כך שלעיתונאים יש הרבה ביקוש, בעיקר במפלגות שיש בהם פריימריז, היה גם את שרון גל מישראל ביתנו, מפלגה שאין בה פריימריז.
כי שם המוכרות היא חשובה.
נכון. עכשיו, דבר ראשון, זה שאת מוכרת, זה כבר חשוב, וזה יעזור לך לגייס תרומות. אז כלל ראשון בגיוס התרומות, את צריכה לפנות למבקר המדינה, להודיע לו שאת מתמודדת, לפתוח חשבון בנק מיוחד, שבו תרכזי את כל התרומות שלך, שתגייסי, וגם המבקר ינחה אותך איך לנהל את החשבון, איך לנהל את תוצאות הבחירות. עכשיו, זה לא קל, כיוון שיש הגבלות על גיוס תרומות.
אז בואו ננסה ללכת עוד קודם. מאיפה אני יכולה להביא את הכסף? מה האופציות שלי? כל מקור הוא מקור כשר מבחינת מבקר המדינה?
לא. קודם כל, כמתמודדת, אסור לך לגייס תרומות מחברות ומתאגידים, אלא רק מאנשים פרטיים.
שבדרך כלל עומדים בראש כל מיני חברות ותאגידים
נכון,
וכדומה.
נכון, אבל הרעיון שלאסור גיוס כספים מתאגידים נועד למנוע מצב שתאגיד מסוים יקנה במרכאות חבר כנסת באמצעות כסף של חברה, אבל כשהכסף בא לחברה, האדם הפרטי, טענו שיש פחות זיקה. אז קודם כל, לקחת כספים רק מאנשים פרטיים, אפשר לגייס כספים גם מתורמים בישראל, וגם עם אנשים תושבים זרים שלא גרים בישראל ואפילו לא ביקרו פה אף פעם.
אז אני רק אחדד, זאת אומרת, אני לא יכולה לקחת כסף ממקדונלדס או מקוקה קולה, אבל מהמנכ״ל או יושב ראש או יושב ראש הדירקטוריון.
ולא בעיה בכלל.
וכסף מהבית, אני יכולה להביא
עד אין סוף. כסף מהבית את יכולה להביא עד לגובה התקרה שמותרת בגיוס הכספים. אחר כך נדבר על התקרות, אם את עשירה זה יעזור לך, את לא צריכה לרוץ אחרי התורמים, את יכולה להביא את הכסף מהבית, אחר כך גם נדבר איך אפשר לעקוף את החוקים ולהגיד שכאילו הבאנו כסף מהבית.
אז בואו ננסה כן להבין על איזה סכומים אנחנו מדברים. כמה כסף מותר היום לגייס מתרומות, והאם אפשר גם לגייס את הכסף הזה מתרומות וגם עוד להביא מהבית?
ככה, קודם כל, כל מתמודד על מקום ברשימה בכנסת שיש בה פריימריז, היום זה חל על מפלגות הליכוד, הבית היהודי, מפלגת העבודה,
מרץ
זה סיפור נפרד, כיוון שהם הגבילו את יכולת גיוס התרומות. שלושת המפלגות הראשונות שהזכרתי, מותר לכל חבר כנסת לגייס תרומה, לכל מתמודד על רשימה בכנסת, עד גובה של 11,500 שקלים.
מכל בן אדם.
מכל בן אדם, מכל בית אב. זאת אומרת, אם יש לנו משפחה של אבא, אמא ושני ילדים, קטינים עד גיל 18, מאותו בית אב אפשר לגייס רק 11,500 שקלים. אבל אם את מתמודדת על רשות המפלגה, למשל הליכוד, הבית היהודי או מפלגת העבודה, התקרה היא פי 4, כלומר בערך כ-45,000-46,000 שקל מיחיד.
שזה גם יכול לתת לאנשים תמריץ להתמודד על רשות המפלגה.
נכון, כי אז אפשר להגדיל את מכסת תקרת התרומות.
ואפשר לגייס עד אין סוף תורמים, לדוגמה אם הצלחתי להגיע ל-1,000 תורמים, זה בסדר שאני אקבל לכולם?
אין הגבלה על מספר התורמים, יש הגבלה על גובה התרומה הכוללת. גובה התרומה נקבע לפי איזושהי נוסחה מאוד מאוד מסובכת, שנקבעה על ידי חברי הכנסת, על ידי המפלגות לפני הרבה שנים, בוועדת החוקה של הכנסת, והיא אומרת, ככל שיש לך יותר מתפקדים במפלגה, את צריכה להגיע ליותר בוחרים, ולכן הנוסחה מתירה לך לגייס יותר כספים. לא נלאה את המאזינים בנוסחה עצמה, אבל זה אומר ככה, היום מי שמתמודד על רשות מפלגת העבודה, יכול לגייס עד 1,300,000 שקלים תרומות בסך כולל.
זה המון.
מי שהתמודד על רשות הבית היהודי, כמו נפתלי בנט, יכול היה לגייס עד 455,000 שקלים. בבחירות האחרונות לכנסת, מפלגת העבודה מתמודד על מקום בכנסת, יכול להגייס כ-300,000 שקלים, בליכוד כ-450,000 שקלים, אבל ראשי המפלגות יכלו לגייס יותר. בנימין נתניהו בבחירות האחרונות בפריימריז בליכוד יכול להגייס עד כ-2 מיליון שקלים, ונפתלי בנט גם כ-2 מיליון שקלים. הכל נגזר ממספר המתפקדים נכון לאותה מערכת בחירות.
טוב, צריך לומר, זה סכומים עצומים בשביל האזרח מן השורה, ויותר מזה, זה לא שזו השקעה חד פעמית, כל שנתיים, שלוש יש בחירות, זאת אומרת, אדם מהשורה לא יכול להתמודד עם הכספים האלה.
הדמוקרטיה עולה כסף, והבעיה בשיטת הפריימריז, שמי שאין לו כסף, קשה לו מאוד להתמודד. עכשיו, העניין הוא חמור עוד יותר, כיוון שאם את מתמודדת עיתונאית, למשל, מוכרת, אז מן הסתם אנשים יתרמו לך. אם את מועמדת אלמונית, אם מכירים אותך רק בחוגי המפלגה, ספק אם יתרמו לך הרבה, כי אנשים אוהבים להתחבר גם למתמודדים שהם מוכרים, וגם לכאלה שיש להם סיכוי להשפיע, להיות שרים בתיקים המרכזיים, כדי שיהיה להם קרבה לשלטון. על מועמד אלמוני, מעט מאוד יתמכו בו, בעיקר החברים שלו.
כן, אבל זה יותר בעייתי מזה, כי אדם כמוני לדוגמה, שמחזיק באידיאולוגיה מסוימת, לא ירצה כל כך ללכת לאלי הון, או כל מיני אנשים בעלי ממון, ולבקש מהם כסף, כי לפחות אני, במבנה האישיותי שלי, אני מרגישה חייבת אם מישהו נותן לי 50 שקל, אז אם מישהו ייתן לי 11,000 שקלים, אני ירגיש את עצמי מאוד מאוד מחויבת
אני
כלפיו.
אני חושב שיש בעיה בכל העניין של גיוס כספים, כיוון שלדעתי נוצרת זיקה בין המתמודד לבין התורם. כי אם אותו תורם 11,500 שקלים, ואחר כך אותו מתמודד הגיע להיות חבר כנסת או שר, ואותו תורם מתקשר אליו, הוא לא יענה לו. אם אותו מתמודד נהיה שר, והוא אחראי למשל על נושא תחבורה או מוניות, ואותו תורם יש לו חברת מוניות, אז מה? מה יעשו שני אלה? התורם יכול ללחוש לאוזנו של השר הנתרם, הוא שלח את לחמו, את כספו על פני המים, ועכשיו הוא רוצה תרומה.
אתה הראית בתחקיר מדהים שעשית בדמרקר.
יחד עם דפנה פלס.
יחד עם דפנה פלס, מגיע קרדיט במלואו. עד כמה המפה היא מסועפת? זאת אומרת, היינו חושבים שלדוגמה אלי הון מהצד השמאלי של המפה או מהצד הימני יתרמו למועמדים מאותו הצד, כי הם בכל זאת רוצים שהאזרחים יוכלו להשפיע ולהיות מעורבים בפוליטיקה, מי באמצעות התנדבות, מי באמצעות תרומת כספים, אבל אתה מראה שזה ממש לא ככה.
נכון, באמצעות חברת וויב שפיתחה מפה אינטראקטיבית של התורמים, מה שבעצם החברה הזו פיתחה, ראינו באמצעותה את שם התורם ולמי הוא תרם, ואז ראינו שישנם תורמים, שתורמים למתמודדים ולחברי כנסת, גם מהימין, גם משמאל, גם לכמה מפלגות מהימין, גם לכמה מפלגות מהשמאל, זאת אומרת בפורש, שלח לחמך על פני המים, התורמים...
כמו ז'יטונים, מפזרים את ההימורים על
השוק. את ההימורים, נכון. בדיוק. ואז הם מבטיחים שיש להם השפעה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. חשוב אולי לציין שמשנת 2009 השלטון הוא בידי ממשלות הליכוד בראשות בנימין נתניהו, ולכן יש יותר תורמים למועמדים מהימין, כיוון שהתורמים חושבים שהמועמדים מהימין יוכלו לספק את הסחורה, אבל גם יש לא מעט תורמים למועמדים מהשמאל. יצחק הרצוג למשל בשתי מערכות הבחירות ב-2011 ו-2015 השיג יותר כסף מאשר בנימין נתניהו, הוא הביס את נתניהו לא בקלפי, אלא בתורמים.
תן לנו דוגמה למישהו כזה ששם כסף על כמה מועמדים, ועל איזה סכומים אנחנו מדברים?
אחד התורמים הוא יוסף פייר בסנינו, הוא בעברו היה ראש הקהילה היהודית בצרפת, ויו"ר הקונגרס היהודי אירופאי, הוא משמש דירקטור בחברות רבות, ומחזיק במניות ברגר קינג ישראל, ועקבי קרמל ותאגידים נוספים, והוא בעצם אחד המשקיעים בחברת טריה, אחת משלושת החברות הגדולות בארץ העוסקות במיזם של הלוואות בין חברים, והוא תרם למועמדים מכמה מפלגות, למשל יצחק הרצוג בשתי מערכות הבחירות האחרונות הוא תרם 45,000 שקל,
וואו.
יצחק הרצוג במחנה הציוני, לאמיר פרץ 9,600, אבל גם לדני דנון מהליכוד 40,000 שקלים, לנחמן שי ממפלגת העבודה 15,000 שקלים, וגם לבנימין בן אליעזר, השר זיכרונו לברכה, כ-10,000 שקלים.
זאת אומרת, אין פה שום קו אידיאולוגי שמחבר בין התרומות שלו.
הקו האידיאולוגי שהוא מאמין באותם אנשים, אבל הוא בעצם מפזר את ההשקעה שלו על פני המים או על פני הכנסת, והוא לא היחיד. ואנחנו רואים שבעצם התורמים לא מוכנים לשים את כל הביצים בסל אחד, כלומר במפלגה אחת.
עד כמה להערכתך התופעה הזו של הסתמכות של פוליטיקאים על אנשי הון היא רחבה, או שיש פוליטיקאים שמצליחים להסתדר, לא יודעת אם קמפיין
צנוע. היא רחבה מאוד, כיוון שאנחנו רואים שבסופו של דבר אנשי ההון הם שנותנים את הכסף גדול, 45,000 שקלים. שתי חברות כנסת, שלי חימוביץ' וסתיו שפיר, הכריזו שהם לא מגייסות כספים מטייקונים, מאלי הון. לשלי חימוביץ' הייתה תרומה אחת או שתיים גדולות של אנשים שלמדו איתה בעבר, אנשים שהיא מכירה, אבל סך הכל היא נמנעה מלקחת כספים מטייקונים
כמותה. והיא עשתה את זה באמצעות מימון המונים.
גם שלי חימוביץ' וגם סתיו שפיר, בעיקר באמצעות מימון המונים דרך האינטרנט. ברגע שהתרומות יותר קטנות, יכולת הלחץ על המתמודד בידי התורם היא פחותה יותר.
אז בוא נדבר גם על כמה פרצות משמעותיות שבעצם מאפשרות לפוליטיקאים להתחכם ולעקוף את הסכומים הממילא עצומים שדיברנו עליהם. הנה דוגמה אחת.
אז עכשיו אנחנו נראה להם שגם לצעוק אנחנו יודעים יותר טוב. תחזירו לנו את המדינה
קיבינימט. אז זה חלק מקמפיין שמנהל אראל מרגלית. כל אחד שתשאלו יגיד לכם שזה כבר חלק מקמפיין הבחירות שלו, אבל מבחינת מבקר המדינה זה לא נספר, כי בעצם מחשבים את תקרת ההוצאות רק מהרגע שמכריזים על בחירות. זאת אומרת, פוליטיקאים יכולים להוציא כמה שהם רוצים לאורך השנה.
לאורך הקדנציה, לא רק לאורך השנה. הבעיה היא שבעצם תקופת המגבלה על גיוס התרומות, היא בעצם בתקופת הפריימריז, ברגע שמחליטים על הבחירות.
שזה שלושה חודשים לפני?
בדרך כלל שלושה חודשים, וקודם לכן אפשר לגייס תרומות, אבל יותר מזה, ויש מגבלה כמובן, אבל יותר מזה אפשר להוציא הוצאות, בלי שיש על זה הגבלה, ולכן יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. לגבי אראל מרגלית, במשך שהוא נחשב אחד מחברי הכנסת העשירים ביותר, עם הון מוערך של למעלה מ-220 מיליון שקלים, הוא אף פעם לא חשף את הצהרת ההון שלו, הוא איש הייטק מאוד מאוד עמיד, ובמשך השנים אנחנו רואים שהוא מעסיק הרבה יותר עוזרים מאשר יתר חברי הכנסת, אני מניח שזה במימון פרטי שלו, ואין עליו הגבלה.
הוא גם מחזיק את היועצים האסטרטגיים הכי יקרים במדינה, לאורך כל הקדנציה, ויוצר את כל הסרטוני תדמית האלה, שגם כן עולים הון תועפות.
ואין עליו הגבלה, וזוהי בעיה. בתחילת הקדנציה הנוכחית, חבר הכנסת יואב קיש הגיש הצעה להגביל הוצאות של חברי כנסת או שהם מתמודדים, והכוונה הייתה גם על אראל מרגלית, כמו גם על ניר ברקת, שהכריז לפני כשנה שהוא מתכוון לרוץ לפוליטיקה הארצית, ועכשיו נראה שהוא עושה קצת בולם את עצמו בעניין הזה, אבל הצעה הזו לצערי הרב לא קודמה, ועצם זה שהיא לא קודמה היא בעייתית, כיוון שמתמודדים עשירים יכולים להוציא כספים לכל אורך הקדנציה, כאוות נפשם, הם לא צריכים לגייס כספים.
כן, מה גם שדיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, שהיום הקמפיין הוא בעצם לאורך כל הקדנציה, כי בכל רגע נתון יכולים להכריז על בחירות, אז אף אחד לא לוקח את הסיכון הזה, שיהיה לו פתאום רק 3 חודשים לעשות קמפיין, ואני אפתח עוד סוגריים ואני אומר, לדוגמה, אתה יכול לסכם עם אותם אנשי מקצוע, שאתה משלם להם שכר מוגדל לאורך כל הקדנציה, ואז ב3 חודשים האחרונים לא לבזבז את הכסף הזה, ולהסיק עוד אנשים, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דרכים לשחק עם זה.
והכי גרוע, דפנה, שאין פה שקיפות, כיוון שאותם מתמודדים לא חייבים להציג לציבור דוח על ההוצאות שלהם.
והם גם לא מציגים.
והם לא מציגים, אנחנו לא יודעים כמה הם משלמים, אנחנו מבקשים והם לא מציגים, כמה כסף הם מוציאים, למי, את מי הם סוחרים. יש כמה חברי כנסת שמעסיקים יועצים מהבית, זאת אומרת, היועצים לא מגיעים לכנסת בכלל, הם מקבלים את המשכורת, יושבים בבית, עושים או עבודה אסטרטגית, או עבודה מול פעילי מפלגה, ואנחנו הציבור לא יודעים, וזה בעיה מאוד מאוד חמורה.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל. אתם מאזינים לעושים פוליטיקה.
אז זאת דרך אחת לעקוף את הכללים, דרך אחרת היא לדוגמה כל מיני עמותות כמו V15 שפועלות בשביל מועמדים מסוימים, אבל הכסף שמכניסות למערכת לא נספר, או אפילו יש אנשים שרואים בישראל היום כסף שמשקיע אל הון זר במועמד מסוים, והדבר הזה לא נספר בהוצאות. אתה גם רואה את זה מן ניסיון לעקוף את הכללים?
זה בעיה מאוד מאוד גדולה. כיוון שיש פה בעצם תמיכה עקיפה, לא רוצה להגיד ישירה, אבל בהחלט עקיפה במועמדים מסוימים, בלי שיש על זה את ההגבלות. לגבי ישראל היום, מבקר המדינה הנוכחי, יוסף שפירה, וגם קודמו, מיכאל לינדנשטראוס, אמרו שאין להם כלים לבדוק את הבנפיט של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מהוצאתו של עיתון ישראל היום. אבל אנחנו רואים שעיתון ישראל היום תומך בבנימין נתניהו. לגבי V15, נדחו הטענות על תמיכה במפלגת העבודה, אבל ראינו שסך הכל כל הנושא הזה של התרומות, יצחק הרצוג קיבל תרומות מאנשים שתרמו ל-V15.
כמה מהכסף שנכנס לתוך המערכת הוא כסף זר? זאת אומרת, כמה מהתורמים אותם בעלי הון שדיברת עליהם בהתחלה הם ישראלים וכמה הם
חלק
זרים?
חלק גדול מהכספים הם כספים של תורמים זרים. רוב התרומות של, למשל של בנימין נתניהו ונפתלי בנט הם תורמים זרים. הבעיה היא, דפנה, שאנחנו לא יודעים איזה אינטרסים יש לתורמים הללו בישראל, ואי אפשר לעקוב האם הכסף הזה ניתן מתוך ציפייה לתמורה בגין התרומה. ודבר נוסף, מי שלא גר בישראל, לא משרת בצבא, ולא משתתף בבחירות לכנסת, למה הוא צריך להשפיע על הפוליטיקה כאן באמצעות כספו? זוהי תופעה פסולה, אבל חברי הכנסת לא ממהרים לסתום את הפרצה הזאת, פרצה שקורית לתורם, אני לא רוצה להגיד למשהו אחר, הם לא ממהרים לסתום אותה, כי זה מאפשר להם לגייס כספים ברחבי הגלובוס, בלי פיקוח ציבורי, כי עצם זה שיש לנו שם באתר של מבקר המדינה, תורם זר, אנחנו לא יכולים לעקוב אחר האינטרסים.
אגב, זה מעניין שציינת את נפתלי בנט ואת בנימין נתניהו, שני אנשים שמאוד מאוד נלחמים בכסף הזר, שמכניסות לדוגמה עמותות שמאל, בטענה שזה כסף זר, וגם עברו פה לא מעט חוקים בכנסת, אבל בכל מה שקשור לגיוס כספים אישית לפוליטיקאים, פה זה לא מפריע לאף אחד.
ואנחנו זוכרים שלפני כמה שנים, אמיר פרץ גייס כספים באוסטריה, שני חברים טובים שלו עשו איזה ערב התרמה, גייסו הרבה מאוד כסף, אחר כך התברר שחלק מהתורמים ביטלו את התרומה שלהם. בהחלט אני חושב שהגיע הזמן לסגור את הפרצה הזו, לחייב רק תרומות של מי שאזרח ישראלי, וזהו.
אגב, אחד הנושאים היותר מתוקשרים זה הנסיעות של חברי הכנסת לחול. זאת אומרת, גם אני עשיתי את כתבת הקנגרו, אבל היו עוד המון המון כתבות.
שהייתה מדהימה.
תודה, תודה. שהיו המון המון כתבות בנושא הזה, ותוך כדי התחקיר למדתי שבעצם האינסנטיב, התמריץ המרכזי של חברי הכנסת לטוס לחול, זה גיוס תרומות. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהם אוהבים לנפוש ולראות עולם וככה להתחכך בכל מיני אנשים חשובים. מה שהם באמת עושים בזמן שהם טסים על חשבון הכנסת או על חשבון כל מיני גופים כאלה ואחרים, זה לגייס כסף. ואנחנו ממש רואים קורלציה בין הזמן שהתרומה נכנסת לבין אותן נסיעות לחול.
אנחנו רואים שגם מסרים שהם מבקרים ביקורים ממלכתיים בחול על חשבון המדינה, לפעמים מפנים חלק מהזמן או בסופי שבוע לפגישות עם תורמים וגם חברי כנסת, הם כנראה זוכים לאהדה בחוץ לארץ ואלי ההון פותחים את הארנק, זוהי תופעה פסולה כפי שאמרתי קודם, שתורמים זרים, תורמים לפוליטיקאים בישראל ומשפיעים מכך על השלטון בישראל.
ועוד דרך ככה לרמות את המערכת היא להשתמש בבני משפחה, שזה בעצם מותר.
נכון, בן משפחה מקרבה ראשונה, בעל, אח, אם ועוד יכולים לתרום, בלא הגבלה, עד לתקרת הסכום שמותר בגיוס התרומות. ואז, אם את רוצה, למשל, ניתן לך טיפ, אם את רוצה לתורם זר או תורם מקומי שלא רוצה להזדהות, כך סיפר לי אחד מחברי הכנסת, בא אליו איזה תורם, שאמר, אני לא רוצה להזדהות, אני אתן את הכסף לאח שלך, במזומן, אח שלך יתרום לך, אח שלך יחשף, אני לא יהיה בתמונה.
זה מותר?
זה אסור. אבל...
זה קורה.
אני מניח שזה קורה, חבר הכנסת לשעבר והשר לשעבר מיכאל איתן סיפר לי פעם שבא אליו בית דפוס ואמר לו אני לא רוצה לתרום לך כסף כי אני לא רוצה שתחשוף את השם שלי, אני אדפיס לך 1,000 פליירים, קח אותם, תעשה איתם מה שאתה רוצה, אל תדווח על זה. מיכאל איתן הוא חבר כנסת לשעבר, אבל הוא אדם ישר, הוא לא הסכים, הוא היה צריך לדווח על זה כתרומה בעין, אבל שווה כסף, הוא לא לקח את ההצעה הזו, אבל אני מניח שישנם לא מעט חברי כנסת שמקבלים שירותים בעין כמו פליירים, כמו משרדים וכאלה, ולא מדווחים על זה.
אוקיי, אז דיברנו על זה שכבר בנקודת הפתיחה, הסכום שמותר לחברי הכנסת להשתמש בו לצורך הפריימריז, הוא גבוה למדי, לא סכום ששווה לכל נפש, ואנחנו הרי רוצים בחירות שוויוניות. אחרי זה יש עוד רובד שבו הם מצליחים ככה להתחכם ולהגדיל את הסכום, אבל מה קורה בסוף התהליך, כשמבקר המדינה צריך לפקח עד כמה הפיקוח הזה הוא אפקטיבי, כי לפחות ממה שאני רואה, הכנסות הם כל כך מצחיקים וניתנים במועד שזה כבר לא רלוונטי בכלל.
תראי, סך הכל מבקר המדינה עושה את מלאכתו. אני חושב שגם במשך השנים ראינו בדיווחים שלו על ועדת הכספים שהוא הגביר את מכסת כוח האדם, אבל כמובן שקשה מאוד לפקח אחרי כל תנועת הון, כל תנועה כספית של מאות המתמודדים במפלגות, ואני חושב שהגיע הזמן להגביל את ההוצאות בפריימריז של המתמודדים. אני חושב שצריך שהמדינה...
רגע, אבל יותר מזה, זה בכלל לא עבירה פלילית. זאת אומרת, אם עברת על הכללים, זה לא עבירה פלילית.
זה לא עבירה פלילית, תלוי עד כמה היא מתגלה פה שוחד או דברים כאלה, אבל סך הכל, המבקר נותן כנס. נפתלי בנט נכנס פעמיים, אז הוא נכנס פעמיים, הוא שילם את הכסף, וזהו.
והוא כבר נבחר.
כבר נבחר. אני חושב שהסנקציה של מבקר המדינה היא לא מספיקה. צריך להטיל סנקציה פלילית על מי שעובר על חוקי המימון, על כל עבירה קטנה, תגידי שזה חריף, נכון, זה חריף, אבל ככה זה ירתיע את המתמודדים.
היום אין סנקציה פלילית, אני רק מחדדת. הם עוברים על הכללים, מקבלים כנס שהוא הרבה פחות מהמאות אלפים שהם חרגו ממנו, כנס של כמה עשרות אלפים אנחנו מדברים.
נכון, וגם אם זה עשרות אלפים, העיקר שאתה בכנסת או שר בממשלה, וכבר תמצא את ה... כסף הזה, תביא אותו מקסימום מהבית, זה לא נורא.
ואחרי זה הם גם יכולים, על חשבון הבחירות הבאות, להתכזז עם הכסף הזה. יש איך לפתור את הכאב ראש הזה שנקרא כנס ממבקר המדינה. אז איך אתה רואה את הפתרון לעניין הזה, לעובדה שהמערכת הפוליטית שלנו בסוף מונעת מסכומים כל כך גדולים של כסף?
אני חושב שצריך קודם כל להגביל את הגיוס כספים על ידי חברי הכנסת והמתמודדים בצורה הזאת, שאסור יהיה להם לגייס כספים. זאת אומרת, אני מוכן להגדיל את מימון המפלגות לסיעות, שהמדינה תיתן עוד כסף למפלגות, המפלגות יממנו את הפריימריז, זאת אומרת, במקום שחבר כנסת יגייס כספים וישלח מכתב ל-100,000 מתפקדים, המפלגה תשלח ספר ובו עמוד לכל אחד מהמתמודדים ל-100,000 המתפקדים, המפלגה תעשה הרבה רעיונות, הרבה בחירות שיוכלו להופיע בהם בכל רחבי הארץ, כל המתמודדים, ואז נגאל את המתמודדים מהצורך לחזר אחר גיוס התורמים. ראובן ריבלין, כיום נשיא המדינה, סיפר לי פעם שזה לא נעים ללכת לתורם ולגייס כסף, זה רגע מביך לחבר הכנסת, כי הוא יודע שבסופו של דבר אולי הוא יידרש להחזיר תמורה.
בטח, אני חושבת שהרבה אנשים בכלל לא נכנסים לפוליטיקה, עם זה פתחתי עם הפתיח שהחצי בצחוק, אני כמובן לא הולכת לפוליטיקה, אבל זה אחד הסיבות, בגלל שאנשים שלדעתי הם ככה באמת חשוב להם לישון בשקט בלילה, לא רוצים ללכת ולבקש כסף מכל אחד.
נכון, כי זה לא נעים לבקש כסף, הם גם חוששים שזה ייצור איזושהי זיקה בין התורם לנתרם, ולכן צריך לסגור ולחסום את כל מסלול גיוס הכספים הללו. קופת המדינה תעמוד בעוד כמה מיליוני שקלים בשנה, ובלבד שתהיה שקיפות ויהיה ניקיון כפיים, אבל לא נראה שזה יקרה. בעצם מי שמגייס כספים הם בדרך כלל בהיקף גבוה, הם המפורסמים, וזה נותן להם יתרון על פני האלמונים שלא מצליחים לגייס כספים.
והחזקים הם גם אלה שקובעים את הכללים בכנסת. עוד רעיון שהעלית בפניי בשיחה המקדימה בינינו, זה פשוט להקטין את הגוף הבוחר, כי כשאנחנו מדברים על מפלגה שיש לה מאות אלפי מתפקדים, או עשרות אלפים, אז אפילו לשלוח איזה סמס, זה כבר סכומים שמצטברים.
וראינו שמפלגת העבודה נפסלו כמה אלפים של מתפקדים וכאלה. הבעיה היא שצריך, הגופים הבוחרים בפריימריז במפלגות, העבודה, הליכוד, בבית היהודי, זה כמות מאוד גדולה של מתפקדים, אנחנו רואים שיש שם דילים, יש שם מפקדי ארגזים בחלק מהמקרים, זה בעיה, ואני חושב שהגיע הזמן לקבוע, אני לא אומר מרכז מפלגה של 3,000 איש, או של 1,000 איש כמו ועידת מרץ, אבל צריך לקבוע לא יותר אולי מ-20 או 30 אלף של הגוף הבוחר, כדי שחברי הכנסת באמת והמתמודדים יוכלו להגיע אליהם, כי היום זה בלתי אפשרי, וזה מעורר כל מיני דילים פוליטיים, מלוכחים בין המתמודדים.
בעבר אמרו הפוך, שמרכז הליכוד הוא כל כך קטן ומושחת, וכל היום הפוליטיקאים דואגים לחברי המרכז, אתה אומר בוא נחשוב על זה שוב.
אז אני אומר, מרכז הליכוד מנה כ-3,000 איש, אני אומר, צריך לקבוע גג 30,000 או 20,000, בהתאם ל... נראים זה מפלגה גדולה, מפלגה קטנה, מפלגה בינונית, אבל להגיע ל-100,000 או ל-60,000 מתפקדים, קשה מאוד, וזה מעורר כל מיני דילים מכוערים ומלוכלכים.
בשורה התחתונה, לדעתך, אנחנו בדרך לדוגמה, להיות כמו ארצות הברית, שידועה לשמצה בכסף הגדול שמניע שם את המערכת הפוליטית, או שעדיין בסוף בישראל רוב הפוליטיקאים הם כמוני כמוך?
רוב הפוליטיקאים הם ישרים ובעלי ערכים, אבל השיטה גוררת חלק מהם לכל מיני דילים, גם אם זה לא דילים כספיים, זה לגייס תרומות, שזה לא נעים, ואני חושב שהגיע הזמן להגביל את כל התופעה הזו של גיוס התרומות ומימון הפריימריז. הפריימריז התגלתה כשיטה לא טובה, בגלל כל הנושא של גיוס כספים, מפקדי ארגזים ודילים מלוכלכים, הגיע הזמן לחפש שיטה אחרת, לא מרכז מפלגה של 3,000 איש, כפי שהיה קודם לכן.
אתה מרגיש שהשיטה הנוכחית מושכת לפוליטיקה אנשים עמידים ולא בהכרח אנשים מתאימים?
אני חושב שהשיטה הנוכחית גורמת לשתי תופעות. אחד, היא מושכת מצד אחד אנשים מפורסמים, כמו עיתונאים, ואנשים עמידים שיכולים...
סלבס.
סלבס, שהם יכולים לגייס את הכסף, ומצד שני מבריחה אנשים טובים, ובהם אנשי עסקים ואחרים, מלהגיע אל הפוליטיקה, כי הם רואים את כל הסחר מחר שמתבצע פה, והם לא רוצים להיות חלק ממנו.
תמונת מצב די מדאיגה ועגומה, אבל מצד שני העלית כמה רעיונות טובים, ואנחנו מקווים שגם פוליטיקאים, ואני יודעת שיש פוליטיקאים שמחשיבים לפודקאסט שלנו, ישבו ממנו רעיונות, אז צבי זרחי, דמרקר, המון המון תודה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה,
היה דפנה. כיף ומעשיר. אנחנו סיימנו, כתובת המייל שלנו היא politica@podil.net. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.